חברים, AI וחברים שמח, עומר הררי, מה המצב?
רותם בר, מה העניינים?
וואו, הכל בסדר, מצוין, הולך נפלא, איזה כיף, עוד פרק, מיליון 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 דברים. תקשיב, זה כבר אירוע, אנחנו בפרק 82, אנחנו החדשות פה, תקשיב, זה מטורף.
אני שמתי לב שכשאני מדבר עם אנשים על AI ושואלים אותי שאלות ושואלים על כלים, שואלים על יכולות ושואלים, אתה יודע, שיחות די מהשיחות הרגילות היומיומיות שלי, אז כאילו המשפט שחוזר על עצמו הכי הרבה זה נכון לעכשיו. כן. אני לא מתחייב מה יהיה בערב, אני לא מתחייב מה יהיה מחר. נכון לעכשיו זה. יכול להיות שדברים ייראו אחרת יותר מאוחר, וזה קרה לי אתמול, ממש ממש אתמול. אני בעצם בשיחה עם המון 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 אנשים בכירים, האמת מהמדינה, אתה יודע לי איזה כמה עבדתי עם איזה כמה גופים ממשלתיים, ואנחנו מקשקשים על העתיד של כל הצ'טבוטים למיניהם, אתה יודע, של הקונספט הזה של צ'טבוטים. ויש כל מיני...
מכניסים, היום כולם מדברים על עתיד, על העתיד, כולם רוצים מדברים על
עתיד. כולם רוצים עתיד. אז אתה יודע, אנחנו מדברים על צ'טבוטים, ויש לך את GPT, ויש לך את קלוד, ויש לך את ג'מיני, ויש לך את גרוק, ויש לך עוד מלא 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 מלא. אני רוצה להגיד לך שהעתיד הוא לא בצ'טבוטים עצמם. אופה.
אוקיי.
אוקיי, זה לא הצ'טבוט הזה של להיכנס לצ'ט GPT. כי גם ChatGPT דרך אגב הבינו את זה. זה לא הפרפלקסיטי שלי, להיכנס ספציפית לפרפלקסיטי. אלא זה העובדה שפרפלקסיטי לצורך העניין, נותנים לך את כל החבילה שבאה בדמות של דפדפן. והם באים ואומרים, רגע, רגע, אתה לא רוצה לעשות פינג פונג עם פרפלקסיטי, נכון? זה יצא קומט, דיברנו עליו 4,000 פעם. יצא קומט, בוא, אני אהיה לידך, אני אחזיק לך את היד, אני אקח את העכבר ואת המקלדת, ואני אעשה את הדברים בשבילך, ואני באמת חושב שזה הקו, כלומר הקו זה איך הצ'טבוט הוא עושה אינטגרציה בצורה המקסימלית ביותר לסביבת העבודה שלי, רוב סביבת העבודה של רוב האנשים נקראת בראוזר, בסדר? נכון. פה אתם אנחנו חיים. וקומט היה אחלה, אני מאוד התלהבתי ממנו, הוא גימיק מגניב, אם אתה גם הולך כאילו ומתכוון לחזור עוד חצי שעה, אז גם לתת לו לעשות עבודה זה סבבה, כי כפרה עליו הוא חילזון למות, עד שהוא כן. זז כאילו,
לפעמים וואו, גם באמת. נתקע, לפעמים עוצר בדרך, הוא, תודה,
עוצר, כן, הוא גם חילזון, הוא גם עצלן. הוא כאילו,
תודה,
הוא כאילו, הוא
ממש כזה, כאילו.
הוא כאילו, יש לו יותר מדי, הוא גאה בעצמו כזה, נכון? הוא מרגיש הכי חכם בחדר, וזה הוא מרשה לעצמו קצת למתוח גבולות.
עזוב, אתה נותן לו את אותה משימה, כל פעם אותו דבר, וכל פעם הוא מוצא שטות אחרת להפסיק לעבוד. זה כאילו, אני עצלן, אין לי כוח לעבוד, תעזוב אותי, די.
כן, כאילו, אתה כותב לו, תעבור על כל הרשומות, ותעדכן אותי כשסיימת, ואז הוא כזה, עושה 5, להמשיך? מה לא ברור במה אמרתי קודם? תעשה את הכל עד שאתה מסיים. טוב, זה קומט.
אגב, אנחנו אמרנו תמיד, מההתחלה שהתחלנו את הפודקאסט הזה, ואנחנו אומרים באופן קבוע, אני באופן אומר תמיד לכולם, צ'טבוט זה ה-UI הכי גרוע שאנחנו יכולים לקבל מ-AI. הכי גרוע.
אז אתמול בשעה טובה,
רגע, לפני שאתה אומר איזה שהם חדשות, לפני שאתה אומר הכל, יש לנו חוב מאוד מאוד גדול לכל המאזינים המדהימים שלנו, תקשיבו, אלפי מאזינים שמאזינים לנו כל שבוע שאנחנו מפרסמים, כותבים לנו דברים מדהימים.
אוי, הבוקר ראיתי שהגיבו לנו מלא דברים ואני עוד לא הגבתי לאף אחד בחזרה. אני מתנצל חברים.
אז אני רוצה רגע לקרוא כמה דברים שכתבו לפחות בפלטפורמות הגדולות, כי אנשים שולחים, תקשיב, אני, אם זה לא, כאילו, תמידים, כאילו, ספוטיפיי, יוטיוב, או אליינו בטבעה, או משהו כזה, אין סיכוי שאנחנו נראה, ואני יודע שיש מלא מקומות שאנשים שולחים לנו הודעות. אגב, אלפי אנשים מאזינים לנו, תודה רבה, איזה כיף, תודה, תודה,
כן,
תודה.
זה ממש כיף, באמת.
אז בוא אני רוצה לקרוא משהו שמישהו כתב לנו עכשיו ביוטיוב. חבר'ה, אני עוקב מאזור פרק 50, ומאז לא מפספס, בכל פקק לתל אביב, אתם באוזניים. מה שאתם עושים זה לא רק תוכן טוב, אתם עוזרים לי לחשוב אחרת על AI ביום יום. אין הרבה פודקאסטים שעושים את זה ברמה שלכם, תמשיכו ככה. תודה על העבודה, רועי הרוש, ועומר, אתה ממש יפה. הייתי חייב. אוקיי, בוא נעבור לעוד דברים שאנשים כתבו לנו, אוקיי?
אוקיי.
עומר יעלוף, אין על הפרקטיות שלך. זה באמת כתוב, אני חייב להגיד. שאלה אליכם, שמעתי על אנשים שאומרים שבקרוב יהיה לכל חברה שתי אנטרי אינטרנט. אחד לסוכנים ואחד לבני אדם. מה אתם חושבים על זה? וזה נכון מה שאני צריך לעשות בשביל להכין את האתר שלי לסוכנים. ושאלת המשך, האם כדאי שלכל בני האדם יהיה אימייל אישי ואימייל לסוכנים? כלומר, כזה שיתן לכל הסוכנים גישה אליו ולא יהיה בו מידע רגיש מדי. אופה. עומר, אתה רוצה לענות?
כן.
אתה תהיה ראשון.
אני אהיה ראשון. אז האם האינטרנט הולך להיות חצי-חצי? זו הייתה השאלה הראשונה? כלומר, האם יהיה לנו גם לסוכנים וגם לזה?
יהיה אתרים
לסוכנים? לא, לא, לא. לא חושב. לא חושב. יותר מדי עבודה, יותר מדי חיכוך. יהיה רק, כאילו, יהיה אינטרנט אחד. זה יהיה אינטרנט שהוא יותר בכיוון של אינטרנט 4, נקרא לזה, בסדר? הווב 4.
המצאת המושג אינטרנט 4.
למה? ווב 4, אחי, היה לך את הווב 3, שזה הבלוקצ'יין, הבא בתור, האג'נטיק.
אנחנו עדיין ב-2.1, בחייך.
זה שאתה משתמש ב-2.1, זה לא אומר. אוקיי, אנחנו מדברים על זה. אני חושב, דרך אגב, אם למי שזה מעניין אותו, אני לא זוכר אם אמרתי את זה לפני, בטוח שכן, אבל יש פרויקט מגניב שנקרא ננדה, שהם בעצם פרויקט שעובד על כל האג'נטיק ווב, שווה להסתכל עליו, פשוט תכתבו ננדה פרויקט ואתם תמצאו עליו מלא חומר. אני חושב שהאינטרנט עובר פשוט מ-HTML ל-JSON/REDMI סטייל, בסדר? ברמת הפורמט שבה זה כתוב, שהוא כתוב מאחורה, זה יאפשר לסוכנים להתממשק ולהשתמש בזה בצורה יותר טובה. ועוד מעט אנחנו נדבר באמת על השינוי של הבראוזרים, אני חושב שזה צעד לקראת המקום הזה, שבו ה-AI הוא זה ששוחה ומטייל, ומציג לי ומראה לי את מה שאני רוצה בצורה שבה אני רוצה. בסדר? זה אולי קצת מסובך מה שאמרתי עכשיו, אבל אני בטוח שזה יתבהר לאורך הפרק, ברגע שנדבר על החדשות שיש לנו בבראוזר.
אז אני רוצה רגע להגיד משהו חשוב. היום אין סטנדרט שבא ואומר מה זה בני אדם ומה זה אייג'נטים. אין, איך, איך, איך כל אחד צריך להסתכל. זה אומר ש-AI בונה את הקריאות שלו לפי איך שאנשים יקראו, מה שאנשים יעשו, אם אנשים, אם ה-LLM צריך להגיע בכלל לאתר. אבל למי שרוצה לקדם את האתר שלו באיזשהו מקום ש-LLM יבינו על מה האתר, מה יש שם, איפה הדברים נמצאים, סוג של מורה נבוכים ל-LLM, אז יש סטנדרט שמתהדר ומתחיל להיכנס, קוראים לזה LLM.txt, שזה בעצם קובץ מרקדאון, שבעצם מפרט את כל מה שאפשר לעשות באתר. פשוט פירוט. תחשוב על זה כמו, אם יש לנו מרקדאון שאומר לקלוד למשל, מה לעשות בפונקציה מסוימת, או לצ'אט GPT, אנחנו נותנים לו איזשהו קובץ שבעצם מסביר לו ל-GPTs, מה אפשר לעשות, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מצפים ממנו, ככה זה גם יהיה לאתר, ואז ה-LLMים יעשו דברים בצורה שאנחנו רוצים שהם יעשו בדרך. אגב, יכול להיות שם גם API, קריאות דברים, כל מה שאתם חושבים
כל ה-Q&A, כל המידע שחשוב שבעצם ה-AI שניגש לאתר צריך לדעת.
כן.
אוקיי, אז רגע, שנייה, אני רגע רוצה לעצור אותך פה. זה אומר בעצם שחבר'ה שיש להם אתרים שאמור, הכוונה שלהם להמשיך להחזיק את האתר הזה באוויר מכל סיבה שלא תהיה, צריכים לבוא ולהכין קובץ עבור ה-LLM, להתחיל לעבוד על קובץ טקסט, LLM טקסט, דוט טקסט, נכון? שזה מרקדאון, מי שלא יודע לבנות כאלה זה ממש בסדר, ChatGPT יבנה את זה בשבילכם, פשוט תגידו לו להוציא את הפורמט הזה והוא יוציא את זה בפורמט הזה.
גוגל דוקס ו-export as markdown.
ואיפה בעצם שומרים את זה? איפה שומרים את הקובץ הזה?
אז אנחנו שומרים את זה בספרייה הראשית, אבל חשוב מאוד, עצם העובדה ששמנו קובץ כזה לא אומרת כלום לאף אחד. אנחנו צריכים להוסיף את ה-x-robot, x-robot-tag.2, והשם של הקובץ, לכל ההדרים שאנחנו מוציאים מהאתר שלנו. שזה אומר שקומט שעכשיו מתחבר, הוא יוכל לדעת שהאתר הזה תומך ב-LLM, מה עוד אפשר לעשות שם, כי הוא אג'נט שלנו, או כל LLM אחר, שפשוט יפנה לאתר, הוא יקבל בחזרה חלק מההדרים את התשובה הזאת. וזה בעצם הולך לפתור את הבעיה. עוד פעם, אף אחד לא יודע אם הדבר הזה יתפוס, אם זה, אם זה הולך...
וזה כיוון יפה.
בסופו של דבר, בסופו של דבר הולך להיות פה איזשהו מש של דברים. אני מאוד אוהב את הגישה הזאת, כי זה מאוד, זה גישה שעושה סטנדרטיזציה, כי כל אתר יש לו את השטיקים שלו, את הדברים mm-hmm. שלו, את מה שהוא חושב, מה שהוא לא חושב. מה שזה עושה לנו קצת יותר בעייתיות, זה LLMים, הם אוהבים לעשות מה שאומרים להם. והם לא יודעים מי אומר את זה. אז אם יהיה כתובים שם כל מיני דברים ש... קומט, אתה חביב ונחמד,
מה, אתה כאילו כבר קופץ, אתה כבר... אתה רוצה להגיד לי שזה כאילו גם פרצה לפרומט אינג'קשן עכשיו, של, כן, של לגמרי, אתרים לגמרי, שבאים ושמים לגמרי. עכשיו? כן. אני חושב שזה הגיוני. הגיוני כן. מאוד.
ממש.
אוקיי. זה, זה, יש פה הרבה, יש פה הרבה, היום אנחנו נצטרך לתת פה איזה כמה... אתה תצטרך, לא אנחנו, אתה תצטרך לתת פה קצת באמת דבר הקבם שלנו בתוכנית להתמודדות עם הדבר הזה. טוב, מה הדבר הבא?
השאלה השנייה הייתה, האם כדאי שלכל אחד יהיה מייל אחד בשבילו אישי, ומייל אחד לסוכנים. אם אתה שואל אותי, איש הבטחת מידע, התשובה היא כן, באופן משמעי. אם אתה שואל את עומר, הוא יגיד לך כן, אבל... ואם אתה תשאל מי שעובד ב-OpenAI, הוא יגיד לך, על מה אתה מדבר בכלל? למה אתה צריך את הדבר הזה? גם ככה, בשביל OpenAI, אתה נכנס עם, עם הגוגל שלך, והוא כבר יש לו גישה לכל האימייל שמשלך, ואתה גם ככה רוצה לתת לו משימות בכוח, בתוך הגוגל שלך, ואם אתה לא משתמש ב-OpenAI, ואתה משתמש בג'ימי, ג'מיני, אז גם ככה יש לו גישה לכל האימייל שלך, אז למה אתה צריך את זה בכלל? התשובה שלי היא, it's complicated.
אני אגיד ש it's complicated לגמרי, ויותר מזה, אני חושב של, כמו שאני מסתכל על התמונה עכשיו, לאן שאנחנו הולכים, זה יהיה אפילו לא רלוונטי, לא יהיה אפשר לברוח מהסינרגיה הזאת בין הדברים שלנו לבין ה-AI, אם אנחנו רוצים שה-AI יהיה מה שאנחנו רוצים. כלומר, לפתוח לו תיבת מייל ולתת לו את כל הדברים האלה, אומר שאני ממש מסתכל עליו כ... ישות נפרדת, ואם אני עכשיו נמצא בסטייג' שאני מנסה לשפר את הפרודוקטיביות האישית שלי, עם הדברים שאנשים עובדים איתי ושולחים אליי, ואני שולח להם, ו- וכל הדבר הזה אמור לעבוד באיזושהי סינרגיה, הוא חייב שתהיה לו את היכולת לעשות, או לחיות שם, או לעשות לוגעין למערכות האלה וכן הלאה. אז זה לגמרי complicated, אני לא חושב שיש לזה תשובה חד משמעית. אני כן אגיד שלי יש, יש, יש יוזר שנקרא עומר אייג'נט, 1-2 משהו, strudel@gmail.com, ואני משתמש בו לטסטים, שאני צריך לשלוח את האייג'נט לעשות כל מיני דברים ולראות איך זה עובד, לראות שזה מצליח, שאני מצליח, אני בעצמי מייצר מספיק טראסט במערכת, ולפעמים אני גם שואל את רותם מה לעשות, ואז רותם אומר לי אם כן או לא, ואז אני משם אני ממשיך. אבל it's complicated, לגמרי, לא חושב, אין לזה באמת תשובה טובה.
כל אחד שיעשה מה שהוא חושב.
מה שהוא חושב ומה שאמר לו המנמר. כן? אם אתם בחברה שלכם, תזכרו שאתם, אצל מי אתם עובדים. כאילו, גם.
LLM או agent הוא בעצם פרוקסי שלנו. אז אם הוא פרוקסי שלנו, it's complicated. זה, אם אתם לא סומכים בחלק מהדברים, תעשו אימייל. אם אתם כן סומכים, תעשו אימייל, או תעשו פורוד אליכם. כאילו, אפשר למצוא את הדרכים, כל אחד לפי רמת האמון או איזה מערכת. אני לא הייתי נותן לאג'נטים עדיין גישה למקומות שיכולים לחייב בלי יותר מדי שאלות או ולידציה, כל מיני אתרים כאלה של בום, הלך, הכרטיס אשראי כבר שם, ורק תיחת אישור, הלך הכסף. זה עדיין מסוכן, אוקיי? טוב, עוד שאלה. אתם נהדרים, נשמח מאוד אם תדברו בשפה קצת יותר עממית, כדי שאלה שלא חיים בהווה הזו של עולם המחשבים יוכלו להבין. כמו כן, זה יהיה נפלא לקבל טיפ מאיפה אפשר לקבל עזרה הכי לבקרים מתוכנתים לתעשייה, SCL, הכי טוב בכתיבת קוב, SCL לבקרים מתוכנתים בתעשייה, העברית שובה.
אהבתי את השאלה, אבל שמצד אחד מדבר על SCL, מצד שני זה אומר כאילו, בוא נשנמך את השפה.
בוא נעשה את מה שהבחור שלא הזדהה בשם שלו, ואנחנו נפרט רגע, אז SCL זה Structured Control Language, שזה בעצם שפה, אחת מחמשת השפות של כתיבה לבקרים, שבעצם בקרים תעשייתיים, מה שמפעיל כמעט כל ציוד תעשייתי איפשהו בעולם, כאילו הכל, ממים, גז, חשמל, נפט וכן הלאה, אני זורק את זה כי אני מרצה על זה הרבה, והשאלה של הבחור מאוד נחמד שלא הזדהה בשמו היא נורא נורא פשוטה. אני אתן דוגמה אישית שלי, אני לפני יותר מ-21 שנה, לפני 21 שנה עשיתי פרויקט מאוד 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 גדול במדינת, בקולומביה, והפרויקט הזה היה עם המון 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 תוכנה של בקרים, בייחוד SCLים וכן הלאה. אני אז השתמשתי בסקריפטים, literally סקריפטים, השתמשתי בפייתון, השתמשתי בדברים אחרים כדי לייצר המון המון קוד. אני חושב שהיום הכלים המדהימים של בקרים מאפשרים לעשות אימפורט ואקספורט. אם עושים אקספורט לפונקשן בלוק או לכל דבר אחר, אפשר לתת את זה ל-AI ולהגיד לו, בוא, אני רוצה לשנות, לעשות 1, 2, 3, 4, 5, ואז לעשות איזה אימפורט. Problem solved. AI ממש טוב ב-SEL, אגב. ממש ממש טוב. רק נורא נורא חשוב לשאול שאלות לפני שלוקחים את הקוד וזורקים אותו לבקר, כמו האם זה קומפליינט, האם תבדוק. תבדוק פעם שלישית האם הקוד תקין ואין בו באגים. תבדוק שזה באמת. תסביר לי את הלוגיקה של מה זה עושה, כמו לילד מטומטם, כאילו כאלה. זה ממש ממש עוזר, אוקיי?
כן.
טוב, יאללה,
נמשיך. ואני ברשותך אגיד שלגבי שינמוך השפה, אז אני פשוט לא יודע איך עושים את זה. אלה המילים, אלה הנושאים, אם יש מילה שהיא נורא לא מסובכת.
אגב, אם מישהו מתקשה עם מילה או מושג שאנחנו אומרים, תשתמשו ב-AI.
כן, בדיוק, כאילו. ותמשיכו לשמוע עוד 2-3 פרקים, ואני מבטיח שהכל יתחיל לזרום.
זה ממש, כן. זה יהיה מובן.
זה השפה תתכנס.
יש פה קונטקסט. אגב, אני באופן אישי ממליץ לאנשים, תקשיבו לפודקאסטים כמו שלנו, שהמושגים יכנסו ויסתובבו במוח.
כן, שזה ייכנס ללקסיקון.
ממש, כל הזמן.
אוקיי, טוב, רותם.
מישהו כתב לנו?
רגע, לא, אי אפשר עם כל הזה. כתבו לנו מיליון, אנחנו חייבים להתחיל, יש יותר מדי כתבות, אני נורא מצטער, אני עוצר אותך פה.
טוב, בסדר.
אוקיי? אנחנו נשמור את זה לפעם הבאה.
זה לא אני. יאללה, לפעם.
זה אומר, זה לא רותם. תקשיב. אז אני סיפרתי לך קודם שדיברתי עם החבר'ה, נכון? דיברנו על קומט, ובלה בלה בלה, וטיטיטי, טטטה, יופי. קיצור, אתמול בלילה, ChatGPT הוציאו את אטלס, שאטלס זה בעצם הדפדפן של ChatGPT. טטטטה. אוקיי, אז... אז ממש כמו שזה נשמע, הם בעצם הוציאו, כל אחד יכול להוריד את אטלס, אתם פשוט כותבים ChatGPT אטלס בגוגל, כל אחד, כמובן, סליחה, פתח סוגריים, כל אחד שיש לו מקבוק עם שבב סיליקון, יכול להוריד את אטלס.
צריך מנוי בתשלום?
צריך מנוי בתשלום בשביל להשתמש באסיסטנט, לא בשביל הדפדפן. אוקיי? אז אם אתם בעצם נמצאים במנוי של פלאס, של $20 פלוס, כל מה שמעליו, תהיה לכם גישה לאסיסטנט של הצ'אט, של הדפדפן הזה. אם לא, אז הדפדפן הוא דפדפן רגיל, ויש פה חוויית UI נחמדה, מי שלא כל כך מבסוט על מה שיש לו, מוזמן לנסות, בטח זה ייפתח בהמשך, לא יודע איך, כמה, למה. אבל, אני שיחקתי איתו אתמול בלילה, ואני רוצה לתת רשמים חדשים מהדפדפן החדש שלנו, בהשוואה לקומט, למי מכם ששיחק כבר עם קומט. אז ככה, קומט נתחיל ממנו, מהבעייתיות שלו. אמרנו אחד, צו, הוא לא צב, הוא החילזון, הוא באמת שעות עד שהוא זז. הדבר השני שבעייתי איתו זה שהוא מאוד מאוד נקודתי, כלומר אני עובד על איזשהו דף מסוים, הוא מסתכל על הדף הזה, ואם אני אבקש ממנו עכשיו לייצר ממש אקשן וללכת ולפתוח דוקס חדש או איזשהו אקסל ולהעביר את הדאטה מפה לאקסל, זה כאילו קשה, שובר כן. אותו, הוא מתקשה, קשה. הוא לא מעביר את זה כמו שצריך, זה לא פרקטי, לא פרקטי, לא יעיל לעבודה. לעומת זאת, האטלס שלנו עושה עבודה לא רעה בתחום, אוקיי? אז כמה נקודות, כמו שאמרתי, בוא נראה איפה רשמתי את זה, את הנקודות הללו. עוד משהו מגניב, כשאתם תירשמו לאטלס, הוא יקפיץ לכם כזה לפני כמה זמן נרשמתם למערכת, כזה כמה זמן אתם כבר חברים של ChatGPT דה פקטו, למי שמעניין אותו, אני ברמה האישית מהמייל הפרטי שלי, היה לי מייל אחר, כאילו עבדנו עם מייל אחר לפני זה, אבל אני מהמייל הפרטי שלי, נרשמתי לפני 1,092 ימים, שזה יוצא בדיוק חודש ומשהו לפני ההשקה עצמה של ChatGPT, אבל זה לא חוכמה, כי אנחנו עבדנו על ה-API דרך הפלייגראונד, ואז כשאני הייתי צריך לעשות משהו גם פתחתי על עצמי, קיצר, סיפור לא מעניין. טוב, אז רשמים ככה. אחד, כמו שאמרתי, אנחנו החלפנו את החילזון, עם זאת החלפנו אותו בצו. לא לחשוב שהדבר הזה עכשיו טס, לוקח לו זמן, הוא חושב, עד שהוא זז, בן אדם שרץ עם האכבר והמקלדת שלו, וכאילו אני מדבר למי שיודע מה קומט עושה, בסדר? כאילו יש בעצם לאטלס את היכולת לתת ל-ChatGPT שליטה על הדפדפן, אז יש לו אכבר ויש לו מקלדת, והוא לוחץ וזז ומחפש וכזה מין. אז החלפנו חילזון בצו, שזה יותר מהיר,
okay.
אבל זה צו. אוקיי. Okay. הדבר השני, הוא עובד יותר טוב עם דוקס ושיטס של, כאילו, בגוגל, מאשר מה שג'מיני עושה. שיעני, ג'מיני אמור להיות קיים שם, אבל לא באמת, כי אתמול, כשפשוט נכנס, פתחתי איזשהו, יש אתר שנקרא קאגל, או קוגל, לא זוכר. Okay. וזה מין סוג של קומיוניטי של, של, של מלא דאטה, של אופן סורס. אתם יכולים להיכנס לשם ופשוט להוריד אקסלים, אם אתם רוצים לעבוד עליהם ולהתאמן עליהם. אז הורדתי שם אקסל מחירות של איזושהי חברה למוצרי כושר בארצות הברית, יש שם איזשהו אקסל עם 40 אלף מוצרים, וכל השעה מי ומי, ועליו אני מתאמן על האקסל הזה. וכשאני פותח את האקסל, זה לא, בעצם את השיט, בסדר? בתוך גוגל, אז ג'מיני קופץ וכזה עושה לי, היי, אני ג'מיני, אני כאן לעזור לך. תרצה שאנתח בשבילך את האקסל ואגיד לך מה הפערים הקיימים? כאילו, תשיט.
זה לא נשמע.
ואני כזה, כן, אני רוצה קליק, אתה יודע, כזה, הוא מציע לי את הפרומט, ואני כזה מאשר לו את הפרומט, ואז הוא כזה, טוב, תן לי לחתבת כך, תן לי לחשוב, חושב, 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 אני לא יכול לעזור לך בזה. כאילו, אתה הצעת את זה. אתה הצעת את זה, מה זה אני לא יכול לעזור לך? אני כזה, אוקיי. אני לוקח את הפרומט שג'מיני המציא והציע לעצמו לעשות, שלא הצליח, copy-paste, לאסיסטנט של, בעצם של GPT בתוך אטלס, כאילו, אסיסטנט של אטלס, אני שולח לו, ותשמע, הוא נתן עבודה, מה עבודה אבל? פתח קודם כל לשונית חדשה, גיליון חדש, לא להרוס את הגיליון השני. דפק נוסחאות, פיבוטים, משך עמודות, משך דברים, בוא נראה אם יש לי את זה אפילו, יודע מה, אני מניח שאני יכול למצוא את זה אחר כך ואולי נעלה איזה תמונה. פשוט משך את כל מה שמעניין, עשה מסודר, okay. החליטו אפילו שהוא מוציא עוגה, אוקיי? Okay, כזה רצה גרף עוגה, יצר גרף עוגה מתוך כל הניתוח שלו. Mm-hmm. הבעיה שיש לו פה, הוא חולה על קיצורי מקלדת, בסדר? הוא ממש אוהב. הוא ממש אוהב קיצורי מקלדת, הוא כאילו ממש עובד עם קונטרול C, קונטרול V. נגיד, אם הוא רוצה לעבור עכשיו מבין דפדפנים, בסדר? הוא לוקח, רוצה לקחת, אני נגיד אמרתי לו, כמיליון הטסטים שעשיתי לו, אני רציתי שהוא יכין לנו חומר לפודקאסט. אז אמרתי לו, כזה, כנס לאתרים האלה והאלה והאלה, תעבור על כל הדברים מהשבוע האחרון, תמצא את מה שבאמת מעניין לדבר עליו, תתרגם לעברית ותפתח את זה בתוך דוקס חדש ותעשה את זה. אתה ממש רואה בתהליך החשיבה שלו שהוא אומר, אני אעשה קונטרול C וקונטרול V, ככה אני אעביר את הדברים מצד לצד. כאילו, הוא ממש מדבר עם עצמו בקיצורי מקלדת כדי לעשות את הדברים. אין לו את היכולת לגרור. כלומר, נגיד, אם אנחנו חוזרים ההוגה הזאת שהוא המציא, בסדר? על הדשבורד הזה שהוא החליט לבנות, נפלה על התאים הכתובים. כלומר, צריך להזיז אותה הצידה, לגרור אותה. אין לו את היכולת הזאת, הוא יכול לעשות קליק עם העכבר, הוא יכול לכתוב עם המקלדת, הוא לא יכול לעשות קליק חיצה ארוכה ולגרור הצידה. אבל פה כן מה שהם נותנים לך לעשות, יפה, הם נותנים לך להתערב באמצע מבלי להרוס כלום. כאילו אתה יכול להגיד לו, תן לי להתערב, הוא נותן לך, אתה מזיז את זה הצידה, הוא מסתכל מה עשית והוא ממשיך מאותה נקודה, הוא לא ממשיך מהתחלה, הוא לא מתחיל מאפס. שזה היה ממש יפה מה שהוא עשה. הדבר השני, החוויית האינטרנט היא טובה. כלומר, הוא עובר יפה בין לשוניות, מעתיק מדביק דברים, כמו שאמרתי, ה-UI נעים לי, כיף לי לעבוד, הוא די מהיר. כשאני מבקש משהו בשורת החיפוש, שהיא גם כביכול שורת ה-ChatGPT עצמו, ואני אומר לו עכשיו לצורך העניין, ג'ימל, הוא לא יספר לי מה זה ג'ימל. הוא לא יספטן לי לינקים לכתבות של ג'ימל. הוא לוקח אותי לג'ימל שלי. כלומר, אתה מבין, אני כותב לו ג'ימל, פאף, קופץ לי הג'ימל שלי. אני אומר לו יומן, פאף, קופץ לי היומן. אם אני משתמש במילה הנקודתית הזאת, הוא מביא אותי לשם. אוקיי. הפיצ'ר אולי הכי מגניב שהם עשו מבחינתי, בתוך כל האירוע הזה, זה chat with your memories. כלומר, בגלל שזה הדפדפן, אז הוא יושב על כל ההיסטוריית חיפושים שלך, הוא יושב על כל מה שאתה, איפה היית, מה עשית, למי דיברת וכן הלאה, זה נמצא שם איפשהו בהיסטוריה. לא יודע איך הם לוקחים את ההיסטוריה הזאת, לא יודע איך הם קוראים, לא יודע מה הם שומרים, זה אולי אתה תגיד אם, אבל אני כרגע עוד לא יודע מאתמול בערב, עוד לא הגעתי לשם. אני כן יודע להגיד שהוא כזה, שהיום בבוקר כשהגעתי ועשיתי כזה ריבוט למחשב, אז נפתח מ-0, ואז כתבתי לו, אתמול עבדנו על איזשהו דף עם סיכום של כל מיני דברים, אתה יכול להביא לי אותו? ואז כזה, אה, בטח, זה, הקפיץ לי אותו כזה.
וואו, מגניב.
זה קול, זה ממש מגניב. אוקיי, שאתה כזה שואל, מזכיר לו שעבדנו על משהו, והוא פשוט מקפיץ לך אותו. מה עוד? מעבר לזה, הוא יכול להיכנס ללופים, אם אתם משתמשים באסיסטנט, כאילו, נגיד, הקטע הזה של גרירה, כל דבר של דרג אנד דרופ, הוא לא יצליח לעזור לכם שם. תרצו שהוא יעצב לכם אתר בוויקס, צריך עכשיו לגרור אלמנטים, לא יעבוד. אלמנטור, לא יעבוד. כל מיני מודלים של עיצוב, יצירת פלואים, כתיבת אייג'נטים, לשלוח אותו לעשות לכם פלואים בין N8-10, הוא לא יעשה את זה לבד. אולי יצליח לכתוב את הסטרינג כמו שצריך, אולי יצליח לתכנן ארכיטקטורית איך זה אמור להיות, אולי יקים קומפננטות, הוא לא יחבר אותם. למה? כי זה דורש למתוח קו. והוא לא מצליח למתוח קו. אוקיי? אז צריך כאילו לראות איך עובדים איתו עדיין, זה עדיין קלנקי.
זה גם הגרסה הראשונה, צריך
להגיד. בדיוק, זה עדיין קלנקי, ואני יכול להגיד שגם הבוקר כשנכנסתי עוד הפעם, אז יש לי כפתור כבר של update now. הם כבר עשו איזשהו משהו, והם כבר מצפים לעשות שנעשה איזשהו update. לא עשיתי אותו, אבל זהו, זה האטלס, ממש מגניב.
אני הורדתי אטלס, עשיתי לוגין, אתה רוצה לדעת כמה ימים אני כבר...
כן, אני רוצה.
אז אני חייב להגיד לך, אני עשיתי לוגין, נרשמתי לצ'אט GPT, זה היה יום שישי. ב-22 לאוקטובר, בסליחה, ביום שישי, ב-12 לאוגוסט, 2022, לפני 1167 ימים.
יא, ניצחת אותי.
כן.
ניצחת אותי, אתה...
זה היה יום שישי. לא ידעתי מה, אני אפילו לא זוכר מה עשיתי באותו יום, אני זוכר שהתלהבתי.
אני אגיד לך למה נרשמת, אבל אני אגיד לך למה נרשמת. אם לא עבדת עם הפלייגראונד עד אז, הסיבה שנרשמת זה בגלל שזה הזמן ששחררו את דלי.
נכון.
כל בית...
נכון. דלי,
אני יודע שזה נכון. אני יודע שזה נכון. כל הרשומים, כל מי שנרשם בעצם לפני השקת של GPT, והוא לא מגיע מהז'אנר של הפלייגראונדים למיניהם, אז זה בגלל דלי.
כן, והוא היה מדהים, הוא היה נחמד. אז גם הבנת למה קוראים לו דלי, כי הוא היה מאוד מאוד, בחור מאוד מאוד מוזר.
ממש.
היום זה דול-אי, זה כאילו, זה כבר אחרת. אבל כן, זה וואלה, איזה יופי. תודה. לא חשבתי. בוא נדבר על דברים ממש ממש מעניינים שקרו אחרים. מה אתה אומר?
כן, בסדר, כי יש עוד מלא, אני יכול לחפור לך על אטלס עוד מלא, כן, אבל בוא נדבר על עוד דברים, בסדר.
בוא נדבר על אפל, שהוציאו, או שיקו, את ה-M5 החדש שלהם, את המעבד M5 החדש שלהם, שהוא פי 4 יותר, דווקא בעולם של AI. זאת אומרת, אפל באים לעולם ואומרים לו,
בגלל זה הורידו עכשיו את כל בדיוק שמעתי פרסומת על זה שהמחירים של כל המחשבים של המקבוק אייר עם ה-M4, צנחו, כלומר, ממש זולים עכשיו.
זה לא צנחו, זה בנג'י בלי חבל.
מה זה בנג'י? זה ברמה שקמתי היום בבוקר ואמרתי, או, הנה, אני ארח להחליף מחשב, כאילו כזה.
תקשיב, M4 מקס עולה היום 12,000 שקל. משהו שעלה באזור ה-20.
ואם מישהו מתכוון ללכת על המחשבים הפשוטים יותר, Air או כל מיני כאלה, זה כבר ברמה של 3,500 שקל.
זה מטורף, מטורף. אם מישהו רוצה, אגב, M4, אני משתמש ב-M3, שזה כאילו, אתה אומר כאילו פעם וזה, אני עדיין לא מרגיש צורך, ואני עובד heavy על המחשב הזה, צורך בכלל, אבל בוא נבין רגע למה דווקא הם עושים את הדבר הזה. כי בעצם, אפל הולכים על גישה אחרת. הם באים ואומרים, זה מאוד נחמד שיש לנו עכשיו חוות שרתים ענקית, OpenAI, משקיעה, אתה יודע, משקיעים עכשיו מיליארדים. NVIDIA למשל, הולכים לתת כאילו, עשו עם OpenAI דיל במיליארדים על מלא 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 חומרה, בשביל לפתח ולעשות דברים מדהימים, ואטלס ירוץ בצורה מדהימה, אבל אטלס רץ על הענן. ואפל באים ואומרים, זה בסדר גמור, אבל המשתמשים שלנו הם משתמשי פרימיום, והם, הם רוצים שזה ירוץ אצלהם.
הם רוצים אפל אינטליג'נס. הם לא רוצים AI, הם אפל אינטליג'נס.
צריך להבין שאפל אינטליג'נס על כל מה שכולם צוחקים ואומרים, זה לא צ'אט GPT, זה לא ג'מיני או קלוד. אפל אינטליג'נס זה ארכיטקטורה שמאפשרת לכל בעל אפליקציה, תכנת או חברה, לבנות על בסיס הכלים של אפל ולפתח ולהריץ את המודלים ברמה מקומית. נכון, גם אפל יש לה את האפל אינטליג'נס ועם מודלים שלה, אבל עכשיו ברמת העיקרון אטלס, אפילו עם M3, כן? יכול להריץ כבר עם המודלים שרצים לוקלית ולא להשתמש בענן, שזה פי מיליון יותר מהיר, פי רץ, כאילו משמעותית יותר טוב, וחי באטמוספירה אחרת, שצריך לקחת בחשבון. M4, המעבדים של M4, זה אותם מעבדים שהם השיקו עם אייפון. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על קו אחיד של כל המוצרי דגל של החברה, שיכולים להריץ AI ברמה מאוד מאוד גבוהה. שזה מטורף. אני חייב להגיד, מטורף. כאילו, אין לי מילים אחרות להגיד על הדבר הזה. בוא, עוד חדשות מעניינות.
אני רוצה לתת לך חדשה מעניינת שאותי מעניינת.
תן לי חדשה מעניינת, כן.
חדשה קטנטנה ומגניבה, והיא פונה לכל החבר'ה של הווייב קודינג. כל החבר'ה שמפתחים אפליקציות למיניהם, קטנות וזריזות. אז אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל לפני דן הווייב קודינג, כשעוד היינו בעולם של דרג אנד דרופ, ולנסות לעשות את זה כאילו הכי פשוט שאפשר, הכוכב היה בבל. יש אפליקציה, יש אתר, מערכת, לא יודע איך קורא לזה, שנקראת בבל, בבל.io, זה bubble.io. ובאבל היו, אני זוכר שאני הקמתי עליה כמה אפליקציות לפני איזה 4-5 שנים. היא נותנת לעשות, לבנות גם פרונט-אנד, גם בק-אנד, וגם וורקפלו שמחבר בין הדברים. מאוד ידני, לא צריך לדעת בכלל קוד, אבל כן צריך לדעת לבנות. כלומר, אתה הולך, אתה בונה לעצמך את הבסיס נתונים, אתה מגדיר מה צריך להיות שם, אתה מגדיר מה בפרונט-אנד, הוורקפלו צריך להתחבר, ובאבל יצרו באמת מערכת מאוד מאוד יפה, שכל הזמן עושה טסטים ואומרת לך, תשמע, אתה מחובר, אתה לא מחובר, זה יעבוד לך, זה לא יעבוד לך, יש בעיה בסטרינג הזה, יש בעיה בזה, היא בודקת שזה עובד. וזה באמת אפשר לאנשים שלא יודעים לכתוב קוד, לצאת עם אפליקציות לשוק. ויש המון המון המון, בארצות הברית בעיקר, בארץ זה פחות מוכר, אבל בארצות הברית יש המון חברות שנבנו על באבל, שבאמת ישבו וכתבו ובנו המון פלטפורמות סאס כאלו ואחרות על הפלטפורמה של באבל, כי היא באמת רובוסטית מאוד, היא חזקה, היא מצליחה להחזיק, ומי שיעשה מחקר עומק יגלה גם שיש חברות שעשו מיליונים על באבל. בסדר? זה לא משהו מופרך בכלל. מאז הצ'טבוט הראשון שקיבלנו ועד היום, ובטח עם התפתחות כל הסיפור של הווייב קודינג, כולם שואלים ובצדק, what the fuck, באבל, מה נסגר איתכם, כאילו, איפה הצ'טבוט שלכם? ועד עכשיו היה להם את הדבר המעצבן הזה של כאילו, אתה נכנס לאתר, יש לנו AI, בוא תגיד לנו איזה אפליקציה אתה רוצה, אתה כותב להם, אתה מקבל משהו סופר מחורבן, ועכשיו כאילו תתחיל לעבוד עם הידיים. וזה מתסכל, זה מבאס, זה לא באמת, זה לא מה, זה לא מה שרציתי.
AI באופן עקבי עושה אפליקציות מכוערות.
כן, והוא מת על סגול. רבק. למה הקטע שלהם סגול? קיצור, אז סוף סוף, בשעה טובה, הם הוסיפו את הבאבל AI agent. זה עדיין בבטא, אבל אם אתם מהחבר'ה שאוהבים לשחק עם Lovable, Bolt, Replit, Base, you name it, מאוד מאוד ממליץ לכם לשים עין על הדבר הזה שנקרא Bubble.io, בסדר? מהוותיקים. כן, מהוותיקים בשוק.
יש להם סטרקצ'ר משמעותיר גדול, כן.
הוא יודע, הוא כשתבנו את האפליקציה לכם, זה יחזיק. בסדר? זה כבר לא יהיה הקטע, כאילו זה לא יהיה הקטע הזה של טוב, בניתי משהו, מה אני עושה איתו עכשיו? לא, פה זה מסוגל להחזיק, זה מסוגל להתנפח יחד איתכם, זה מסוגל להחזיק כמות ותעבורת נתונים ומשתמשים גדולה. שוב, good to know, שווה ללכת לבדוק, זה היה האירוע הזה. תורך.
החדשות הבאות? יאללה. אז בוא נדבר על אנתרופיק. אני חייב להגיד, חברה שאני מאוד אוהב בזמן האחרון, אני משתמש המון במוצרים שלה, והיא מצליחה להפתיע אותי כל פעם מחדש. אז כמה דברים חדשים ומגניבים מאנתרופיק. אנתרופיק קודם כל השיקו את הייקו 4.5, שזה מודל מיני קטן, שבעצם מאפשר לעשות מלא מלא פעולות, אפשר להגביל את זה לצ'אט ג'י-פי-טי מיני, או ג'מיני 2.5 פלש לייט, כאילו הם ממש, הם מודלים מאוד מאוד טובים, במשימות מאוד מאוד זריזות שקשורות לטקסט, בלי הרבה דברים מורכבים, והם הוציאו את המודל הזה, מודל מאוד מאוד זול, הם הצליחו כבר לאט לאט מטמיעים אותו בהמון המון מקומות, תכף אני גם אגיד איפה הם יטמיעו אותו, שעושה גם שכל. מעבר לזה, הם הוציאו דבר, שאני חושב שזה הדבר הכי מגניב בעולם, הם הוציאו דבר שקוראים לו Cloud Skills, שזה בעצם יכולת שמאפשרת לנו לטעון יכולות חדשות ל-AI, שאנחנו יכולים לתכנן אותם. בוא נחשוב על זה ככה, אוקיי? ב-OpenAI, אם אני רוצה לעשות GPTs, אז אני עושה GPT והוא עושה דבר אחד, אוקיי? ואז ה-GPT עובד, אני חייב להגיד, מדהים, אחלה קונספט, עובד בקלוד, באנתרופיק קוראים לזה פרוג'קט, בגוגל קוראים לזה ג'אמס, זה עובד, זה פשוט עובד יפה, זה נחמד. אבל החברה הבינה שהמון המון אנשים משתמשים במוצרים שלה בקטע של אג'נטיק, בקטע של תעזוב אותי עכשיו מכל השטויות האלה, תן לי את הצ'אט שלי, אני אדבר שם, הוא צריך להבין את הקונטקסט לבד, הוא צריך לעבוד בשבילי, לא אני בשבילו. ואז הם באו ואמרו, אנחנו נוציא סקילס. מה זה סקילס בעצם? סקילס זה יכולת שלנו מוגדרת, שבה אנחנו כותבים במרקדאון, זוכרים את מה שדיברנו מקודם, מרקדאון, מסמך כזה, שבעצם מגדיר למודל מה אנחנו רוצים שהוא יעשה, והכי חשוב איך. כמו למשל, אם אני רוצה שאת כל המסמכים הוא יתחיל לכתוב בצורה 1, 2, 3, 4, 5, אני בונה קובץ שמגדיר איך אני רוצה שהוא יכתוב מסמכים, וכל פעם שהוא ילך לכתוב מסמך, הוא יקרא את זה. עכשיו, הוא לא יטען את הדבר הזה כל פעם שהוא לא צריך לכתוב מסמך, רק מתי שהוא צריך לכתוב מסמך. בואו נדבר על הבילדר שלנו, אז אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לעשות
רגע, סקיל בתוך הבילדר אני בונה את הסקילים?
קודם כל כן, אפשר לעשות, okay. יש גם סקילים.
ואת הסקילים אני, אבל אני צריך לפתוח את זה קודם כל דרך הסטינג, נכון? אני חייב בתוך, להגיע בסטינג, לפתוח.
אתה פותח סקילים, כאילו ספציפית סקילים, יש שם סקיל okay. מגניב שבא ואומר איך אני רוצה שסקיל ייבנה. זאת אומרת, אם אני
סקיל
רוצה
שבונה סקיל.
כן, אם אני רוצה עכשיו לבנות MCP סרבר למשל, אז אני יכול לבנות סקיל שאומר מה הסטנדרט שלי. איך אני רוצה לעשות את זה, ואז הוא ישתמש בסקיל הזה, כל פעם שהוא בונה את ה-MCP סרבר, כדוגמה, כל פעם שהוא פונה לאתר כלשהו, אתה תבדוק ואתה, כשאתה פונה לאתר, אתה תשתמש בצורה הזאת, או כל דבר אחר. הרעיון של סקילס, סקילס לא באים ואומרים, אנחנו עובדים בצורה חד-חד ערכית, זאת אומרת, GPT, תן לי תשובה, הנה שאלה, תן לי תשובה על משהו ספציפי, אלא אנחנו עובדים על מנוע גדול, שעובד, ואז כל פעם הוא ילך ויקח משהו קטן שהוא צריך, זה חשיבה הרבה.
רגע, אבל כשאתה אומר כל פעם, רותם, זה חשוב גם להגיד שמה שיפה והשינוי העמוק שקרה פה, שבשונה מכל הסופרוויזור אייג'נטים, שלצורך העניין מישהו שיש לו מלא אייג'נטים קטנים והוא מפעיל אותם, סקילס לא עובדים בצורה טורית, הם עובדים בצורה מקבילית. כלומר, כמה סקילים יכולים לרוץ בוז,
נכון.
במקום שבכל סנריו אחר זה פינג, פינג, פינג אחד אחרי השני. נכון. מה המשמעות של הדבר הזה?
הוא לא טוען סקילים שהוא לא צריך. זאת אומרת, הוא טוען סקילים רק... זאת אומרת, אנחנו לא מבזבזים טוקנים על דברים שאנחנו לא צריכים. זאת אומרת, יכול להיות לנו אינפינט סקילים לצורך העניין, ואין בעיה עם זה, כי הוא פשוט לא ישתמש במה שהוא לא צריך. שזה קונספט מגניב לגמרי.
אתה בנית כבר סקילים?
כן, בניתי כבר סקילים.
מה בנית?
בעיקר הסקילים של איך אני רוצה, מה הסטרקצ'ור שאני רוצה לעבוד איתם בדרך של קבצים, אם אני כותב תוכנה, אז איך לכתוב את התוכנה, מה הסטרקצ'ור שאני רוצה שהוא יעבוד בו, מה הכותרת, מה הדברים. סקילס זה מילה מאוד מאוד גדולה, בפועל זה חבילת knowledge מאוד מאוד קטנה, שהוא חייב לדעת לפני שהוא עושה פעולה כלשהי. ולכן אתה יכול
להגיד את זה. זה כאילו פתק, זה בעצם אתה שם בעצם לקלוד, פתקים ממוס כאלה, צטלה.
בוא נקרא לזה צטלה.
זה העברות של סקילים, צטלה. אתה מביא לקלוד צטלה עם קטנים כאלה, ואתה אומר לו רגע לפני שאתה מתחיל את העבודה, תקרא את זה, תזכור. הפתקים הצהובים שהוא תעולה במשרד שלו.
כזה,
הבנתי.
אז אני באופן אישי משתמש המון בקלוד קוד, וסקילס נכנסו כבר לקלוד קוד, גם הייקו 4.5 נכנס, אגב, אנתרופיק, מה שהם עשו עכשיו, הם התחילו לשלב את ההייקו החדש והזול, צריך להגיד, בקלוד קוד, זאת אומרת, כמעט אף אחד היום לא משתמש ממש באופוס הגדול והשמן והאיטי בקלוד קוד, כולם משתמשים היום בסונט, ואחד המשימות הכי מטרידות שיש, שאנחנו כותבים קוד בקלוד קוד, זה כל העניין של compact conversation. זאת אומרת, לקחת את כל המידע, אנחנו יודעים שאנחנו, מודל שפה הוא מוגבל. במקרה שלנו 200,000 טוקנים. אז כשאנחנו מתקרבים לסוף של הטוקנים, המודל שפה מזהה את זה, ואומר, רגע, 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 אני אקרא עכשיו את כל מה שהיה עד עכשיו, ואני אצמצם את זה למשהו הרבה יותר קטן, כי אני לא צריך, אני צריך לזכור את הכל, ויש פה גם המון, המון כפילויות. ואז בעצם כל פעם שהיית מגיע מתקרב למקסימום הזה, הוא היה עושה קומפקט לכל הדבר הזה, וממשיכים, מה שהם עשו, הם לקחו את ההייקו, שהוא, זה ליטרלי משהו טוב בו, טקסט, בדברים הקטנים, לא משימות גדולות, אלא טקסט בקטן, והם שמו אותו, שזה משימה סופר מורכבת, ועכשיו אם יש מישהו שמקשיב, דווקא מאנתרופיק, הייתי בא ואני אומר, בואו תיקחו את המשימה הזאת to the next level, ושיהיה לנו קומפקט אוטומטי, ולא איזושהי משימה שפתאום נתקעת ותוקעת לנו את כל, את כל ה-workflow. ואני חושב שזה משהו מאוד גדול ומשמעותי. עוד חדשות מגניבות שממש ממש יצאו עכשיו, הדסטופ, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שחברות נלחמות אחת עם השנייה, מה כל אחד יכולה לעשות, אז האפליקציה דסטופ של מק, של אנתרופיק, כולם מפתחים למק, שמת לב בזמן האחרון, כאילו, קטע כזה.
אין מה לעשות, אחי, יש דרג ויש דרג. סליחה לכל מי שלא נמצא על מק.
אז בסופו של דבר הם הוציאו פיצ'רים חדשים שבעצם מאפשרים על ידי קיצורי דרך גלובליים להעתיק איזשהו משהו, להעביר את זה לשם, כמו אם תלחץ על קאפס לוק, אתה תוכל פשוט לדבר לאפליקציות לקלוד, ואז בעצם הוא יוכל לקבל כל מיני מידע, תוכל לעשות קופי לדברים עם קיצורי דרך גלובליים, פשוט לזרוק לו את המידע לשם, הם הצליחו לעשות שיפורים מאוד גדולים ומשמעותיים. אני חייב להגיד, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, כשאני נכנס לקלוד קוד, הוא ממש כבר אומר לי, בוא, יש פה עוד, כאילו, זה חברה שמצליחה להוציא כל פעם דברים חדשים, בצורה מאוד מאוד מעניינת. אגב, קרה לי היום, היום נכנס לי לחשבון שלי, והוא בא ואמר, האם אתה מאפשר לקלוד קוד להתחבר לאינטרנט בשמך, ולעשות דברים? אמרתי לו, רגע, רגע, מה זה אומר? אז זה אומר בעצם שקלוד קוד יכול להתחבר עכשיו ולהתחבר לאפליקציות כמו פאורפוינט בצורה הרבה יותר טובה. יכול לנסות כאילו באונליין שלהם, ב-365, לגוגל בצורה כבר. הרבה יותר טובה. וזה עובד, ואני חייב להגיד, זה נחפד מאוד, שיעבוד. הם עושים דברים מדהימים.
האמת שזה מעניין, צריך לבדוק באמת את כל ה-use case חזרה של המצגות, מה קורה פה עכשיו עם תוך הבראוזרים החדשים. אבל רותם, יש עוד מלא חברות, אף אחת לא מורידה את הראש, בטח לא בתוך שבוע כזה. וככה, good to know שגוגל שחררו את ספריית הסקילים שלהם, כן? סקילס כנראה הפך להיות איזה מילה שצריך לתפוס במנועי חיפוש, והם משחררים עכשיו את גוגל סקילס, שזה היה קצת לפני, כאילו זה לא משהו יותר מדי חדש, בפועל הם עשו לזה ריברנדינג, וממש אתמול, 21 לאוקטובר, הם שחררו אצלהם, כאילו, אתה יודע, את ההכרזה הגדולה הסופית, אז say hello to Google Skills, כל אחד יכול לבוא ולהיכנס ללמוד AI חינם, אין כסף, קורסים דיגיטליים והכשרות של גוגל על איך להשתמש בבינה מלאכותית, סביר להניח בתוך הפלטפורמות של גוגל בלבד מן הסתם, לא ילמדו אתכם שם לא אנתרופיק ולא ChatGPT ולא כאלה, אבל מי שכבר עובד עם AI יודע, once you know, you know, וברגע שיקפוץ עליך מודל AI אחר, אתה כבר תהיה בסדר, אז ממש שווה להסתכל על הדבר הזה. בנימה אופטימית זאת, כמובן ש...
מישהו צריך להגיד...
מה?
ש-AI Companion 3.0 של זום יצא, הוא שק, והוא לא פחות ולא יותר, תומך ב... בי... נו. בו... נו. הם... בעברית! הוא סוף
די.
סוף תומך בעברית!
די!
וזה...
עכשיו לדבר עברית?
עכשיו... זום AI Companion 3.0, תומך בעברית, הם עשו שיתוף פעולה עם חברת סטארט-אפ ישראלי בשם Summit AI, שפשוט פתרה להם את העניין של העברית.
שעה טובה באמת.
מי חשב שחברת סטארט-אפ ישראלית יכולה לעזור ולפתור בעיות של עברית של חברות מאוד גדולות, גדולות בעולם? זה פשוט מדהים, אבל גם זה קרה לנו.
אז טוב, אז כן. אני אגיד לך עוד משהו שקרה אתמול.
אגב, AI Companion 3.0 הוא התחיל להיות גם אג'נטי, והוא אפשר לעשות גם כל מיני דברים מגניבים, לא ניכנס לזה, אבל סתם שאפשר, כן, נחמד.
אתמול,
מי שמשתמש בזה.
אתמול יצא פוסט מאוד גדול במייקרוסופט, אוקיי? שוב, כנראה חלק מתוך כל ההכרזות, תמיד ככה, ההכרזות באות בצרורות, וגם כן, ב-21 לאוקטובר אתמול, מייקרוסופט שחררו פוסט גדול שנקרא From System of Record to System of Action.
אופה.
מדרך אחרת להגיד אג'נטים בתוך מה שאנחנו עושים. אוקיי?
תגיד לי אג'נט בלי להגיד אג'נט.
תגיד אג'נט בלי להגיד אג'נט, בדיוק. בקיצור, על מה אנחנו מדברים? מערכות אג'נטיק שלא רק בשביל לשמור מידע, אלא לפעול עליו. במקום מערכות CRM, ERP, פסיביות, עכשיו אנחנו מדברים על מערכות עם סוכנים אוטונומיים, all in one. דרך אגב, זה די חוזר לכל מי ששאל אותי ואמר לי, יש לנו את ה-365, אנחנו עובדים עם ה-Power BI, אנחנו צריכים לקנות משהו אחר? תשמע, אם זה ארגון גדול ואתם כבר קטתם למצב שאתם כבר עובדים 365, פשוט תנשמו עמוק ותחכו. זה יגיע, אין לי כאילו, אייג'נטים יגיעו לפאוור בי-איי. בסדר, אבל יכול להיות שגם האימפקט של זה יחסה את עצמו. אנחנו לא נכנסים ליקר לא יקר, זה עניין אינדיבידואלי.
כמו שהאייג'נט של גוגל שיטס עוזר לך בגוגל שיטס.
כן, בסוף זה יקרה. בקיצור, הם מתכננים ככה, בתוך הדיינמיק 365 של מייקרוסופט, הם מתכננים לייצר לך סוכן לסגירת עסקאות, בסדר? שיעזור לאנשי מחירות לזהות עסקאות חמות ולסגור אותן מהר יותר. Quality Evaluation Agent, כזה שבודק איכות אינטראקציות אנושיות ובינה מלאכותית במרכזי השירות עצמם ומאתר בעיות בזמן אמת. Account Recollation Agent, מאזן חשבונות ומבצע כל מיני פיסים אוטומטיים וכזה מין. Supplier Communication Agent, מתכתב אוטומטית עם ספקים. Customer Intent Agent, מזהה את כוונת הלקוח בשירותים ובמוקדים טלפונים. Scheduling Operation Agent, מנהל תורים ושירותי שטח בזמן אמת. כל החבר'ה האלה אמורים להיות כבר זמינים בגרסאות הפריוויו עד סוף נובמבר 25, לפי מה שהם כותבים. בואו נראה מה יהיה עם זה. הם אומרים שהם יכולים ממש עכשיו למדוד את הפעילות של האג'נטים ברמה כזאת שדורשת מהם לייצר בנצ'מרק חדש. או, לא יודע, כאילו, אתה יודע, כל פעם כולם אוהבים לייצר בנצ'מרקים, בוא נראה מה יקרה. לפי המבחנים, האג'נט של מייקרוסופט עקף את GPT-5 ואת קלוד סונט 4.5 במדדים העסקיים. כל אנשי הקו-פיילוט הולכים לקבל לפחות 1,000 קרדיטים בחודש בשביל להשתמש באג'נטים האלה, בסדר? וכל הדבר הזה נמנה כשכבת הבסיס, הנתונים יהיו מאוחדים ובתוך ממשק שקוף ומשותף על מערכת שנשענת על מה שנקרא מייקרוסופט דאטאברס, אוקיי? שזה סוג של לייר כזה שאמור להחזיק את הכל, שזה הסופרים אינטליג'נט שיהיה לך בחברה כזה, עם הראש הכחול המרחף שיהיה למטה בחדר שרתים הנעול, שרק, אתה יודע, שהג'וניורים יצטרכו לבוא ולקבל ממנו, אתה יודע, כזה מין. בכל מקרה, החזון של מייקרוסופט לא באמת השתנה, Agentics Business Application, וכל הדבר הזה יצא במקביל ויחד, עם מה שעם המייקרוסופט 25 annual report. אוקיי, כי כל שנה הם מוציאים את הריפורט שלהם של מייקרוסופט, ומן הסתם מתעסק מאז 23 רק בבינה מלאכותית. הם נותנים שם כמה דברים על איך הם היו, בסדר? זה קצת מעבר לשיחות משקיעים ודוחות רבעוניים, זה כזה הדוח השנתי שלהם, מה עשינו ולאן אנחנו חותרים להגיע. אז ממש בנקודות, כי אנחנו לא פודקאסט פיננסי, אבל ממש בנקודות, אז'ור חצה את רפה $75 מיליארד, צמיחה של 34% בשנה. חברה מדווחת על יותר מ-400 דאטה סנטרים ב-70 אזורים בעולם. הם השיקו את Firewater, שזה דאטה סנטר חדש בוויסקונסין, שהם אומרים שהוא החזק ביותר בעולם עם פי 10 ביצועים הסופר קומפיוטר זמירים ביותר שיש היום. מי שזוכר, דיברנו באחד הפרקים על מיורנה 1, שזה שבב הקוונטי, שלקחו בו, מייקרוסופט לקחו בו חלק מאוד מאוד משמעותי, והם אומרים שהשבב הזה כבר יתחיל לעבוד עם מודלים פנימיים של AI שימנו בשביל השבב הזה ספציפית. זה מעניין מישהו, זה נקרא MIA1, MIA Voice ו-MIA Image. ובכל האירוע של קו-פיילוטים ואג'נטים, אז הם עברו את ה-100 מיליון משתמשים חדשים למוצרי קו-פיילוט, הרחיבו את קופיילוט סטודיו, עשו בלה 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 בלה. אני אגיד שאפשר להמשיך להיכנס פה לעומק, ועם כל התוכניות לאחריות סביבתית וברת קיימה, וזה שהם נמצאים בחוזים לא נורמליים על, 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 על סיליקון ופחמן ויצירה של דברים וכזה מין. שוב, מי שנמצא במקום הזה שייכנס ויסתכל, הם אומרים שהם הולכים להגיע ל-91% משרתי הדאטה סנטר, שיהיו שרתים ממוחזרים, בסדר? בתוך כל הסיפור של הבר קיימה. אני, מה שבאמת אותי תפס מכל הדוח, זה המשפט של סנדר פוצ'אי, נכון? אני מקווה שאמרתי את השם שלו נכון.
סנדר פוצ'אי.
סנדר פוצ'אי, כן, כל ההודים האלה. הוא אמר ככה, וזה משהו שכנראה יחקק לי במחשבה. הוא אמר, אנחנו חייבים לחשוב בדורות, אבל לבצע ברבעון, ברבעונים. כן, משפט מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, שכאילו אני יכול לבזבז עליו לילה שלם. אנחנו חייבים לחשוב בדורות, אבל לבצע ברבעונים. זה יפה, זה יפה. זה משפט פשוט יפה. אני ממש ממש אוהב את זה. כל זה היה אתמול. זה היה ממש happened ממש אתמול. אנחנו כנראה נשמע בימים הקרובים, היום, מחר, גם את אמזון ואת התוכניות שיש להם, ואת גוגל, ואת ג'מיני 3 שכנראה יצא כבר בשבוע הבא עקב כל הפיצוצים שיש כאן. אז מה שנקרא, צריך לשמור, אין להם ברירה. ואני חושב שג'מיני 3 הולך להיות וואו. אני בהרגשה שלי, בבפנים שלי, ג'מיני 3 הולך להיות אירוע וואו.
תקשיב, הם מדשדשים מאחורה, וזה לא חברה שאוהבת לדשדש.
לא, לא, גם הייתה להם תנופה יפה.
אני רוצה לספר לך איזה משהו ממש ממש קטן, אוקיי? לחברת מטה של מרק צוקרברג יש אפליקציה שקוראים לה מטה AI. זאת אומרת, מה כבר יכול להיות באפליקציה הזאת? אוקיי?
אוקיי.
אז מידע חדש של סימילר ווב, שזה בעצם החברה שמנטרת את כל התעבורת רשת, גילתה שבחודשים האחרונים האפליקציה הזאת התחילה לקחת יותר ויותר טראפיק מהרבה מקומות אחרים. על כמה מדובר? בוא נדבר על זה ככה. אם נסתכל היום, אז אנחנו רואים שיש קפיצה מאוד מאוד משמעותית. עד לפני בערך חודש היה 775 אלף משתמשים לדבר הזה. היום מדברים שיש כמעט 3 מיליון.
מ-775 ל-3 מיליון?
כן. מה קרה באפליקציה הזאת שכל כך השתנה בחודש האחרון, אם לא יותר, כשאנשים גילו? אז מה שאנשים גילו זה שהאפליקציה הזאת, ובוא תגיד לי מתי, אם זה נשמע לך מוכר הסיפור הזה, זה אפליקציה שאתה יכול להיכנס אלא כמו רשת חברתית, אתה יכול לרשום מה שאתה רוצה ותייצר סרטון על מה שאתה רוצה, אתה תוכל לראות סרטונים של אנשים אחרים שייצרו ב-AI, ואין לך פיד מיוחד של AI של סרטונים.
אנחנו דיברנו על סורה 2.
כן, דיברנו על סורה 2 בפרק הקודם.
בפרק הקודם דיברנו על סורה 2, נכון, כן.
שמרק, בשקט בשקט, כן, הבחור הזה שמוכן לתת $1.5 מיליארד, אוקיי? לבחור אחד שיעבוד בחברה שלו, אוקיי? שהוא חזר אגב לעבוד בחברה שלו, הוא לא יקבל את זה ביום אחד, יקבל את זה בפני שנים, אבל כזה, הוא כבר יש לו את הקונספט, זאת אומרת, OpenAI לא המציאו משהו חדש, אלא גנבו את ההצגה. אוקיי?
כן, אה?
הם גנבו את ההצגה. ואני חייב להגיד, אני נכנסתי לאפליקציה הזאת של Meta AI, מאוד מגניב. אני לפני שנה הייתי, יש לי כבר מנוי באפליקציה הזאת, כאילו תמונות.
מה השם שלה?
Meta AI. אתה נכנס, מוריד, כן? בשניות היא עושה לך 4 תמונות כמו מיג'רני, אבל ממש הרבה יותר מהר. האיכות פעם טוב, פעם פחות, רוב הפעמים היה סביר. צ'אט סביר לגמרי. אני חייב להגיד שהיא מתעדכנת ומסתדרת נורא נורא מהר עם הזמן. מפתיע. ממש 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 מפתיע. אוקיי?
וסורה בעצם... רגע, אבל הוא מייצר וידאו ברמה של סורה?
כן, הוא מייצר וידאו ברמה מאוד גבוהה.
עם כל ההפקה והתוכן והכל?
בואו נשים דברים על השולחן. מי מחזיק יותר דאטה של סרטונים? OpenAI או Meta?
אוקיי? לא יודע מי גנב יותר.
אופה. מטה גם באו ואמרו, יש עכשיו אנשים שיש להם את היכולת הזאת, אז מטה עכשיו פתחה אופציה, תעזוב אותך מלהעלות רק סרטונים ותמונות שרק החברים שלך ייהנו מהם. בוא תענה את כל התמונות והסרטונים שלך שיש לך, ורק אתה תוכל לצפות בהם, ואנחנו ננהל לך את הגלריה. זה אופן איי, זה
כן, זה נראה לי, זה נכון, הם יבחרו בשבילך מה הכי מתאים מתוך הגלריה שלך בשביל לעלות ולקבל הכי הרבה אינגייג'מנט.
כן, כן, אז עכשיו הם התחילו לעשות את הדברים האלה. אני חייב להגיד, מרק, אפשר להגיד עליו המון דברים, אפשר להסתכל ולהגיד כל מיני דברים. הבחור רואה קדימה, הבחור עושה דברים בשקט בשקט, וצריך להגיד, מכל החברות, הוא החברה שמרוויחה הכי הרבה כסף.
נכון.
מ-AI. עם כל הכבוד, כאילו, אם אתם מפרסמים באופן, במטה, אתם לקוחות של החברה, אתם נהנים היום מכלים ודברים ש... זה מטורף. והיחידים שמגבילים עליהם זה גוגל, עם דיפ מיינד, שיכולים לתת את הדבר הזה, שזה באמת, באמת גדול ומשמעותי.
זה יפה. זה יפה. מעניין באמת מה יקרה עם כל האירוע הזה של, איך נקרא לזה, רשתות חברתיות. זה כבר הופך להיות, אתה יודע, זה חצי אנשים, זה חצי אייג'נטים, זה חצי בוטים, זה חצי...
אין רשתות חברתיות, זה הכל אפליקציה. או שאתה באפליקציה, או שאתה בא באפליקציה, ואני...
הכל אפליקציה.
האפליקציות האלה התחברו וידברו, ועוד מעט אתה תכנס לאפליקציה של חברה A, ותוכל לדבר עם חברה B, ותראה, יש לך כבר היום חברות, וויצ'ט למשל, זה חברה, שבעצם מנהלת לכל הסינים, כמו מולטי סופר אפ כזאת, ואנחנו רואים היום את OpenAI, שהיא באה ואומרת, אנחנו רוצים שגם האפליקציה של OpenAI תהיה סופר אפ, עם כל הדברים שבן אדם צריך, מהרמה של לקנות, שאלות, תקשורת, תשלומים, תקשורת עם אנשים, סרטונים, עם סורה, הרי בסוף הכל ייכנס לאפליקציה אחת, ואז הכל יהיה במקום אחד. ואנחנו רואים חברות שבאות ואומרות, אנחנו רוצים להשתלט על הדבר הזה. ואם אתה רוצה לשאול גם למה הם עושות את זה, אז תחשוב על OpenAI. OpenAI, מה הם עשו? הם באו ואמרו, אנחנו נפתח עכשיו עולם, הם עשו את זה עכשיו עם כל הממשקי אוטומציה שלהם, עם כל הבילדר שלהם, אוקיי? הם באו ואמרו, אנחנו ממציאים עכשיו עולם חדש שלא היה קיים לפני. כמו מרק צוקרברג שבא ואמר, אני רוצה להמציא את העולם של המטאברס, אוקיי? אני ממציא עולם. שרתים. מה זה אומר להמציא עולם? לא אומר להמציא עולם, זה אומר שבעולם שלי עכשיו יש אנשים שחיים, יש חברות שחיות, כולם משלמים לי בשביל להיות בעולם שלי. אוקיי? מרק צוקרברג זה עדיין לא שם, זה עדיין, אתה יודע, משפשף, אבל הוא לא ויתר על הרעיון הזה, ולא נראה לי שהוא יוותר על הרעיון הזה. ומה חברת OpenAI באה ואומרת? אנחנו נמציא עולם עכשיו חדש של AI, שבה כל החברות ירצו להיות שם, יהיו מוכנות לשלם שם, כמו אם תסתכל עכשיו על פייסבוק, היא מטה. חברות משלמות כסף בשביל להיות במטה ולפרסם את עצמם, אוקיי? אנשים נכנסים לשם בחינם, אוקיי? ונהנים מהתוכן. ועכשיו, OpenAI באה ואומרת, גם אני רוצה את חלק מהדבר הזה. היא ממציאה עולם שלם של תוכן, ובעצם באה ואומרת, אם אתם חברות, בואו תשלמו כסף בשביל להיות בעולם הזה. אם אתם אנשים, בואו תשתמשו בעולם הזה בחינם. ואז בעצם הכל מתחיל להיות פה ולהסתובב סביב עולם תוכן מאוד חדש ויפה. אתה רוצה לדבר על השיר החדש שיש לנו היום? אני לא אחראי. זה היום זה עומר אחראי.
אתה יודע, אבל איזה פינה אנחנו נטשנו?
נכון.
אנחנו נטשנו את פינת הסטארט-אפים.
נכון.
כן.
אבל אתה יודע למה נטשנו את הפינה הזאת?
למה?
כי אנשים לא מציעים. אנחנו החלטנו כהחלטה אסטרטגית, אם אתם לא תציעו דברים מדהימים שאנחנו ניקח ונעשה, אנחנו לא נציע יותר בשבילכם. היה לנו כבר 4 פינות סטארט-אפ. אם אתם רוצים פינה חמישית, תציעו עולם שיעיף לנו את השכח, שאנחנו נקרח אותו ואנחנו נעשה משהו מטורף שלא היה אף פעם. תתנו לנו את ה... תקשיבו, בעולם הזה, אם היו סטארט-אפים שקשורים ל-AI, זה היה עושה וואו, בוא תחשבו על למה. תנו לנו משהו שיפתח לנו את הצ'קרות.
אני אתן לך רעיון לסטארט-אפ, אחד בודד, כי אף אחד לא נתן לנו, אז אני לא רוצה לשלוף את הכל. אוקיי? אבל, וזה דווקא נראה לי משהו ממש מגניב, צריך לראות איך זה עומד בפן הרגולטורי, אבל אני לא חושב שזה אמור להיות בעיה גדולה.
רגע, שתייה רגע, אנחנו צריכים, תודה. לא יכולים להיכנס לפה בלי הפתיח, זה ככה עובד. יאללה, דבר.
אוקיי, אז ככה, זה סטארט-אפ אחד, זה רעיון אחד, קפץ לי אתמול בערב, וניתן לו את השם... Whisper Store, בסדר? כדי שזה יהיה ככה מגניב.
Whisper Store, אופה.
כן, The Dark Voice of Analytics. נעשה את זה ככה. אוקיי? אז תחשוב שעכשיו, נכון, כמו שיש לך בכל חנות פיזית שאתה מגיע אליה, יש מצלמות.
נכון.
יש מצלמות שמסתכלות ומבדות שאף אחד לא גונב כלום, יש במקומות כמו חנויות קצת יותר סופרים וכאלה, גם ממש ניתוח של איפה אתה מסתכל עם הראש שלך, כדי לדעת איפה לשים את המוצרים הנמכרים יותר, ואיך לסדר את המדפים וכן הלאה. אני חשבתי למה לא לשתול מיקרופונים גם, אוקיי? בלקירות, בין המדפים, או לא משנה מה. להאזין לכל השיחות סרק של האנשים עם הבני בנות זוג שלהם, או בטלפון, או ההתייעצויות, או מה לא. לאסוף את כל הדאטה הזה, ובעצם לייצר דוח החוצה, דוח, אקשנס, אקסל, פידיק, מה שבא לכם, אוטפוט כלשהו, למנהל, למקבל ההחלטות, שבא ואומר, תקשיב, את זה כולם אומרים שיש לו עטיפה מכוערת, זה כולם אומרים שחסר ככה וככה, זה אמרו ששמעו שזה מוצר לא טוב, זה אמרו שזה מוצר כן טוב, כלומר, איזשהו מיקרופונים ו-AI מאזין לכל מה של, לכל הרעש שקורה בחנות, ומנתח את זה, ומפיק תובנות מתקשורת אמיתית של בני אדם שאמורים לבוא ולרכוש ובסוף קנו או לא קנו או לא הגדילו מחירה או התלבטו לגבי משהו, אפשר להפיק מזה המון המון, נגיד חודש, מספיק חודש, לא יודע כמה אנשים עוברים לך בחנות, אבל אני חושב שזה יכול להיות ממש ממש מגניב. דרך אגב, זה למול הלקוחות, כן? יכול להיות שיש גם בעיה עם העובדים, יכול להיות שזה, בכללי, כל ניתוח התקשורת שקורית בתוך הזה, לא יודע איפה זה עומד בפן הרגולטורי, אבל... Whisper Store, the dark voice of analytics.
אתה צריך פה דארק ויידר, לא... תקשיב, קודם כל, לא. אנחנו לא מקשיבים לשיחות של אנשים.
לא צריך להקשיב, אני רוצה את הניתוח.
זה לא משנה.
אני רוצה רק את הניתוח.
אתה אפילו לא יכול להקליט שיחות בצורה כזאת, אבל אני יכול להראה לך מה כן. אני אתן לך את הדוגמה הקלאסית של מרק צוקרברג. כולם מאמינים, באמונה שלמה, שהאפליקציה של פייסבוק או אינסטגרם מקשיבות להם. אילו, הם באמת מאמינים. אנחנו דיברנו על המלדיבים, ופתאום אני מקבל פרסומות של המלדיבים. נכון? זה כזה כזה. זה בסופו של דבר, ההבנה נורא נורא פשוטה, שכשאנחנו עובדים עם קול, להקליט קול, ויש לנו voice, ואז צריך לפרש את זה, אנחנו נמצאים ברמה הכי פחות efficient או יעילה, להתמודד עם המידע שלנו. מרק צוקרברג עושה המון 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 קסמים שלא קשורים להקלטה, אלא התנהגויות. איפה אתה נמצא, עם מי אתה מדבר, עם מי, ליד מי אתה נמצא, ליד מי מחברים שאתה נמצא, מה אתם מחפשים כל אחד מכם. ואז אם אני מדבר, אם אני חיפשתי מלדיבים, כי ראיתי פרסומת או עשיתי משהו, ואז אני מדבר איתך, אז אני מדביק אותך בדבר הזה. זה אומר שעכשיו הפרסומת תציג גם לך את המלדיבים. עכשיו, אם אתה לא מעניין אותך הדבר הזה, או שלא דיברתי איתך, אלא הייתי, דיברתי עם מישהו אחר, אתה תראה את פרסומת למלדיבים, ותגיד, כאילו המוח שיגיד, אין קשר, וזה תמשיך. אבל אם עשיתי לך טריגר, ואמרתי לך מלדיבים, ועכשיו אתה מוצא מלדיבים, אתה פתאום תגיד, רגע, עכשיו דיברתי איתו, זה זה. זה כמו שהאפקט של החיפושית האדומה, אתה יודע, פעם, כאילו... בוא נדבר על חיפושית אדומה, אתה יוצא לרחוב, אחרי 5 דקות, אתה רואה צריך חיפושית אדומה. היא תמיד הייתה, כאילו אתה נוסע, פשוט לא הסתכלת עליה, אוקיי? אז AI כאילו עושה לך כל הזמן במטה, כל הזמן ה-AI עושה לך A-B טסטים, על המון 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 דברים, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ובונה לך כל מיני פרופילים ודברים, ויש הדבקות, ויש, זה דברים מאוד מאוד מורכבים, אבל הם כולם עובדים על מטה דאטה, ולא על להקשיב לך. ולכן אם אתה רוצה באמת לקחת את כל מה שאמרת עכשיו, אל תלך להקליט את האנשים, תקליט איפה הם נמצאים, מה הם נוגעים, על מה הם מסתכלים. כל המטה דאטה הזה בחנות הרבה יותר גדול ומשמעותי מכל דבר אחר, אבל לצערך,
אז אתה אומר,
יש חברות שעושות את זה.
אז אתה אומר שזה לא שהרעיון לא טוב, הוא פשוט עוד ברמת ה-proof of concept, אפשר לאסוף עוד הרבה יותר נתונים.
כזה, כן.
כזה. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
מכל שלל הנתונים, הנתונים שבחרת להתמקד, הם אולי נשמעים נורא נורא פשוטים, הם נורא מורכבים אגב, זה תופס המון המון מקום.
אבל זה בסדר, אנחנו בעד המורכב, תראה. בהתחשב בזה שצריך למצוא חפיר טוב, מה שנקרא, מורכב זאת לא כללה. ההפך, אני בעד מורכב. אם זה לא מורכב, אל תבזבזו את הזמן שלכם. לא יודע, זה הגישה שלי. אלא אם כן, כבר יש מישהו, מה שאמרת, איק מיימני, אבל כנראה שזה לא קרה. טוב, זה קיצר, סתם, ראיון שעלה לי לראש, אבל חבר'ה, איפה אתם? תרשמו ראיונות לסטארט-אפים. תנו לנו ללכת לעשות קצת שיעורי בית. זה ממש מגניב. אני מת על זה.
תרשמו לעומר שהוא חתיך, ויש לו...
נכון, תרשמו לי שאני חתיך.
כאילו, בוא.
למה לא?
תקשיבו, תראו איזה שפה מגניב.
אוי, שפה. האמת שהחליק לי בגילוח, יצא לי, הורד לי קצת יותר מדי מהזקן, השארתי את השפה.
כן, זה ככה.
אבל זה מגניב, כמו במילואים.
טוב. אז אני רוצה להודות לך, עומר, אני רוצה להודות גם לכם, שימו לנו לייק, שימו לנו, תרשמו משהו, אנחנו אוהבים לקרוא. אגב, לא קוראים את כולם, כי עומר לא נותן לי, אבל אנחנו באמת קוראים לכולם, רוצים להגיב גם למי שאפשר.
מה לעשות, לא יהיה לנו פרק אם אתה תקרא עכשיו את כל הפידבקים שקיבלנו.
זה פרק שפשוט נקרא, רק נקרא, זה הכל.
זה, אתה רואה, הנה, עכשיו אתה מוצא לי פתרונות.
תכתבו לנו, יכתבו לנו מספיק אנשים, יש לנו פרק של רק מה שכתבתם, אולי זה יהיה אפילו פרק בין פרקים, נראה, אולי נעשה את זה משהו כזה.
כן. אופציה.
מה אתם אומר? Okay. מגניב? אז כן, שימו לנו לייק, תעבירו אותנו לעוד חברים. אני יודע, ראיתי אנשים שקוראים אותנו, ששומעים אותנו באוסטרליה, ששומעים אותנו בפיליפינים, ששומעים אותנו בדרום אמריקה, אתה יודע, כאילו כל מיני מקומות שאתה אומר כאילו...
אנחנו אינטרנשנל, אחי, אנחנו אינטרנשנל, אנחנו כל העולם. טוב, רגע, הכנת לנו...
יש לנו שיר, השיר היום באחריות עומר, וזה שיצא, אז אל תיקחו את זה קשה ללב. אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים.
יאללה ביי. Everyone's got a part now. Doing the hustle. Gotta get my own. Gotta get that my soul. For the people, people with bots. Bots do the thing where I watch the bots. Even if it fails, even if it takes my money, I need my bots.